רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ואחרי שבוע כן, שבוע לא, וחודש כן, חודש לא, אנחנו נכנסים סוף סוף לרצף של שידורים. כל יום חמישי אנחנו נהיה פה עם מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות המקומיות. והיום היה קשה, לא בגלל שלא היה מה לספר, לא ידענו איך לברור את הסיפורים, באמת המון סיפורים טובים. הסיפור הראשון הוא בעצם סיום של סיפור. גיא לוז, שנחטף במסיבת הנובה ונרצח בשבי, הובא למנוחות לפני שבועיים. ידבר איתנו שמולי גרייזר, סליחה. שמוליק היה בן זוגה של אמו, ובעצם גידל את גיא, וספר על גיא, על האהבה למוזיקה המיוחדת שהם, שלהם, על רגעיו האחרונים. זה לגבי המוראיין הראשון. אחריו יעלה לשידור אבי צ'יפסר. יש בהרצליה מכת חולדות, העירייה מנסה להתמודד, אבל זה לא ממש עוזר. הוא מספר איך זה נראה בעיניים של סוחרים במרכז העיר שצריכים להילחם בחולדות יום יום. בעוד השרון, תשאו, לא רק בעוד השרון, בכלל, אנחנו פרסמנו היום שבכפר סבא כל הנושא של דירות להנחה, בהנחה, מסתכם במשהו כמו 300 דירות לבני כפר סבא. אין דיור כמעט בשטחים פתוחים, והתחדשות עירונית היא הפתרון היחיד, אבל בהוד השרון יש קצת בעיה, תושבים מפחדים, ובצדק. רני קיר, סגן ראש העיר וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, יחווה את דעתו על למה התחדשות עירונית היא חיונית, אם בכלל, ובשכונת גיורא בכלל, בפרט. ואנחנו נתחיל עם שיר שנוגע לגיא לוז, ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן.
תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, 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 המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה. אחת לכמה זמן אני רואה מפרס לבן מציץ מבעד לענן אפור רוח שערה לוחשת אין לך ברירה אתה תדבר עד שתלמד לזכור יד אחת ספר יד אחת שטגן יד אחת הגה יד אחת וואטסאפ שני שכנים קנו אקדח, השלטים של אילוז התקלפו. שמעתי תקלים שורקים מהמטווח, לאן הברווזים עפים כשהאגם כפו. פתחו פה סניף של קרפור, על הגר קום על הגר, כאילו לא קרה כלום. במחלקת הדגים נשרפו בגל החור, שחו עם הזרם, נפלו ברשת, עלו על הגריל ונשרפו. פריירים שהתחלפו, עולים עמדה במקום מאבטחים שהתעייפו. חיילים מחזור ראשון, משתה לחיים מקונטיינר פטל, לחיי תחושת הניצחון. אחת לכמה זמן, אני רואה מפרס לב.
שלום לשמוליק גרייצר, מה שלומך שמוליק?
בסדר, יחסית.
יחסית. את השיר ברקע שמעת, מפרס לבן של ג'ימבו, ושם גם מוזכר גיא, השלטים של אילוז התקלפו.
כן, הוא עבד איתו, גיא.
בוא תספר לנו...
זה הפתר שגיא היה שותף אליה. מה אתה אומר?
אתה יודע, המוות של גיא, אלא כל כך הרבה סיפורים עליו, אנשים שהכירו אותו ולא הכירו אותו, הרבה בזכות המוזיקה. המוזיקה זה גם משהו שקישר ביניכם המון.
כן, מעבר לזה שהייתי אבא שלו למעשה, אתה יודע, מגיל ילדות אני איתו, מגיל שבע, ובעצם אז הוא התחיל ללמוד גיטרה, הוא היה בא איתי להופעות, אתה יודע, יושב בחדרי אומנים לפני ההופעים, זה עם שלום חנוך, היהודים, אתה יודע, וזה מאוד משך אותו. הוא רק הלך והתפתח, אתה יודע, עם המוזיקה, עם השנים, ואחרי הצבא הוא בא לעבוד איתי.
במוזיקה?
בהופעות, כן. הוא המשיך במוזיקה באופן עצמאי, אתה יודע, היה רושם לשירים ומנגן עם חברים. הוא תכנן גם ללכת ללמוד כאילו מוזיקה בנוסף, ואתה יודע, הוא לא הגיע לזה.
אבל גיא, בוא תספרנו על גיא מעבר, תראה, אני דיברתי לפני קצת יותר משנה עם דני ורבר, אבא של אלון.
דני. זה
אבא של אלון, כן. דני אבא של אלון, וסיפר על הקשר המיוחד של החבורה. כמה זה היה נוכח בחיים שלכם, של גיא?
זה היה נוכח, אחד, גם כאילו היה להם, אתה יודע, אם היו סוחרים מקלטים, שזה משהו שגיא נהיה בתור ילד, את כל החברים שלהם מעין חדר חזרות, וכמה שאני זוכר, היה להם איזה שלושה מקומות שונים, היה להם שלושה מקומות שונים שהם עברו כאילו ממקלט למקלט, והחברים כאילו היו נפגשים כל אחר הצהריים, אם זה עם מלון, וגם אביו מאוד חבר טוב, ואלמוק סרוסי גם היה בחבורה. זה מאוד חיבר אותם. גם יצא לי להיות איתם בטיול בחול פעם. גיא ואלון ואביו ש... גם חבר שלהם שהוא ניצל.
בוא תספר על השבעה באוקטובר, על איך נודע לכם שקורה משהו ו...
אז ככה, אני סיפרתי את זה גם בלוויה, זה נראה לי פעם ראשונה סיפרתי זה, שפשוט, אתה יודע, היה את האזעקות באותו בוקר, המשכתי לישון, אמרתי זה טעות. וככה המשכתי לישון, שלא זוכר כבר באיזה שעה, משהו קצת לפני שמונה, בסביבות שמונה בבוקר פלוס מינוס, כבר היה טלפונים שלא הפסיקו, אז התעוררתי ועניתי, זה הייתה דוריס, שאימא שלו שבצרחות ובבכי, מספרת לי שגיא נורא, והוא פצוע, וחבר שלו מת, ויש הרוגים, ואני ככה מתעורר, אתה יודע, אני... בשוק מוחלט, ותוך כדי אני כבר לוקח, שם כפכפים, לובש עליי חולצה וישר נוסע אליה. היא מעדכנת אותי שכאילו מי של בדרך לשם, לדרום, אז מיד ישרתי למי של תוך כדי שאני נוסע לדוריס, והוא מספר לי שהוא נוסע לדרום, אני אמרתי שאני עם דוריס, כי זה היה מצב לא פשוט. ו... אתה יודע, ישבנו כמו מטורפים, ימים שלמים, עד שהתחלנו לקבל איזה סוג קצה של חוט מידע, אתה יודע, בהתחלה לא ידענו כלום, ודני ומי ש... דני אבא של אלון ומי שהלכו שם וחיפשו בגופות ובחדרי מתים ולנסות לזהות, אתה יודע, את אלון מצאו, אלון נורא מיד כש... הם התחיל לכל הבלגן, והוא היה מת ליד הרכב של גיא, ואותו מצאו מהר יחסית. ועם גיא פשוט לא ידענו, ואחרי 10 ימים פתאום יצאה הודעה שהוא נהרג, שדובר חמאס מודיע שגיא אילוז נהרג מהפצצות צהל. ובאותו יום מיד אחרי הדיווח הזה באו מצהל ואמרו לנו לא, שזה לא להסתמך על זה, וזה מידע מוטה ולא נכון. וזה מה שחשבנו, וברגע הזה בעצם התחלנו, דוריס ואני, אתה יודע, ללכת לכל הצרות, המפגשים שהיו, דוריס היו לנסיעות לחול, לנסות לקדם, אתה יודע, את החזרה של כל החטופים והמצב הנורא הזה שהיינו. והיינו באמת בטירוף כמעט חודשיים, לא ידענו מה קורה, אתה יודע, כמו זומבים מהלכים, לא עבדנו בכל התקופה, דוריס, עדיין לא יודע, חזרתי קצת לעבודה עכשיו. ובאמת, לא ידענו כלום, וכשהתחילה עסקת שבועים, עסקת חטופים הראשונה, אז היה הפסקת אש, והציעו לנו שיקחו אותנו לסיור בדרום, לראות את המסלול שגיא נמלט בו. ופשוט הלכנו ויום שלם הראו לנו מהמסיבה בנובה את הדרך שגיא נמלט ועד לנקודה שהג'יפ עצר והוא נמלט רגלית וכנראה המקום שהוא התחבא בו וממש ראינו את המקום שהוא היה ואת המקום שהוא הסתתר, ואתה מבין שמה שראינו, כי גם ראינו צילומי וידאו של כל זה, אולי לא הזכרתי, אז ראינו את גיא בורח מהג'יפ בצילום וידאו, וזה, אתה יודע, נראה שהוא התחבא, אבל כשאתה מגיע לשטח, אתה מבין שזה, הוא לא באמת יכול היה להתחבות, מה שנראה בוידאו כמרחק עצום, בשטח זה מרחק של 20-30 מטר, השטח פשוט, זה מין שדה שהכל גם אתה יודע, אדמה, אין לו להתחבא, אין לו, פשוט נתנו לו לשבת שם עד שהם יסיימו את מה שהם מסיימו, עושים על הכביש, המחבלים, ויחזרו לתפוס אותו אחרי זה. וזהו, וככה ראינו את הסיור, סיימנו אותו, ובדרך חזרה הביתה, זה היה כבר שעות הערב, זה היה איזה, לא, אחרי צהריים, אנחנו גם בחמש הביתה, כבר הודיעו לנו שרוצים להתקן אותנו, ויבוא הקצין מודיעין להתקן אותנו, יש לו עדכון. ודוריס ישר אמרה שזה כאילו התחילה להרגיש שזה משהו לא טוב, ואני אומר לה, לא, דווקא נראה לי שזה בסדר, כי היו, אתה יודע, שחרורים ביומיים קודם לפני שנים בסיור, ואנשים התחילו להגיד מידע, ראינו את זה, היו עם אנשים אחרים והעבירו מידע. אמרתי, אולי מישהו יספר לנו דברים על גיא, שהוא היה איתו ונדע יותר, כאילו אני שמחתי שהקצין בא. וכשהוא בא, הוא סיפר לנו את הנורא מכל, כאילו, שהוא מת שבוע אחרי השביעי באוקטובר, שהוא מת בשבי חמאס, מהפציעות שהיו לו.
והוא לא מת לבד, הייתה לידו מישהי.
כן, מאיה רגב, וסיפרו לנו, כאילו, ניסינו להבין מאיפה המידע, ויום למחרת הלכנו לפגוש אותה בבית חולים בסורוקה בבאר שבע. אני דוריס, וגם מישל היה, אז היא סיפרה לנו שבעצם גיא התחבא בשיח עם, כשירו בו ביד, ביד ימין, ואחרי איזה שעתיים באו והוציאו אותו משם, אמרו לו להסתובב, וירו בו שתי כדורים בגב שיצאו מהבטן. זהו, ראינו גם אחרי זה צילומים של הטנדר שלקח אותו והכניס אותו לרצועת עזה, והוא היה בבית חולים בעצם שבוע שלם, שמאיה ראתה אותו, אמרה כשיצאו לו גם צינורות מהבטן, והיא הגיעה לפי מה שאני זוכר בשישי בצהריים, והוא נפטר בשבת למחרת, ב-8:54.
בשנתיים חיכיתם שהוא בעצם יחזירו את הגופה שלו. אפשר לחיות
ככה? ואנחנו חיכינו, כן. כל הזמן הזה שהבנו שהוא מת ממאיה רגב, שגיא דיבר איתה והעביר לה מסרים, ואחרי זה מאיה נשארה עם דוריס ודיברה איתה לבד, כי זה מה שכנראה גיא רצה ומסר לה דברים.
ושנתיים חייתם עם הידיעה שהוא מת, אבל אין בעצם קבר לפקוד.
כלום, ואנחנו לא יודעים, ואת האמת גם מהרגע שאני הבנתי גם דוריס שהוא מת, כבר איבדנו את הכוחות, אתה יודע, לצאת לתקשורת או ללכת לכל ההצהרות, כי היינו בסוג של, אני אגיד דבל, אבל עם ממש חוסר ודאות, ואני רואה את כל ההורים שכביכול עוד יש להם חטופים חיים שם, זה ילדים, הורים, אז כאילו אני אפילו לא באותו שיח איתם, או יכול להגיד להם, או להחליט, כי אני חושב שהם בעדיפות יותר גבוהה, כאילו, עם כל מה ש... צריכים להביא את הגופה של גיא, וככה כאילו כל הזמן חשבתי והיה לי חשוב. וטוב שזה קרה וכולם החיים חזרו. אבל את הצורך של הלווה של גיא הרגשתי בערך לפני 4 חודשים, או אולי קצת יותר, אני כבר מאבד את הקו זמן, שהיה דיבור עוד לפני העסקה שבעצם קרתה, דיבור לפני איזה 4 חודשים על עסקה שאוטוטו קורה. ואז באו לדבר איתנו מהצבא והתחילו להגיד את המילה הלוויה ולדבר איתנו על הלוויה. עוד שעוד לא הייתה עסקה. ואז בעצם כאילו עוד פעם נפל לי עוד פעם כאילו הסימון, וכאילו בישרו לי עכשיו שהוא מת. ואתה יודע, אני ממש בכיתי באותו יום, כאילו אמרו לי את זה עכשיו לפני 4 חודשים.
הייתי בלוויה, שהייתי בלוויה של גיא, וההמונים שהגיעו לשם הכירו אותו, לא הכירו אותו, אבל הסיפור שלו נגע בליבם של כולם, כאילו כל רעננה התאחדה באבל אחד גדול יחד איתכם.
כן, אני לא ממש ראיתי מעבר למטר, כי כל הלוויה אתה לא ממש רואה מה הולך סביבך כשאתה במצב הזה, אבל כן, הבנתי שהיו המונים.
איך מנציחים את גיא?
כרגע דוריס עובדת עם עיריית רעננה, הולכים להקים איזה מרכז קהילתי ליד הבית של דוריס, ורוצים להקדיש שם חדר חזרות של מוזיקה על שמו, ושדוריס תהיה חלק מזה הקמה שלו ובהנצחה שם. מה עוד אני יכול להגיד?
לא יודע, דיברתי כאילו גם שלושתם נקברו אחד ליד השני, אלמוג, אלון וגיא. שלושתם גדלו ביחד ומתו ביחד באירוע שאמורים להיות ליהנות ולשמוח, ונשאר רק לבוא ולהגיד אוקיי, מה עלה, איך מנציחים את הטוב שהם יצרו?
כל הורה עושה את זה, כאילו, בוא נגיד שאנחנו, אני ודוריס, עוד לא היינו עסוקים כל כך בהנצחה שלו, כל התקופה, למרות שעשינו דברים, אבל לא בקצב באמת, אתה יודע, כי לא היינו שם, עוד חיכינו שגיא יחזור. אז עכשיו אני מאמין שאנחנו ניקח וניכנס לזה יותר ויותר התקדמות, כאילו ההורים של אלון וההורים של אלמוג כבר, אתה יודע, הם במצב הזה יותר זמן מאיתנו, שכבר קבעו את הבן שלהם, אז הם כן עושים את ההנצחה, ואצל אלון זה משחק כדורגל, טורניר כדורגל שמתקיים כל שנה ביום הולדת שלו.
הסיור להודו שהם הלכו, כן.
הסיור שהודו הם גם עשו, הסיור. היה מחשבה גם להקים שם איזה מרכז על שמם, כרגע אני לא בטוח שזה מתקדם, אז יכול להיות שזה עוד ישתנה, אני עוד לא יודע. כל כך את המצב, וגם עם אלמוג אני יודע שההורים שלו עושים פעולות הנצחה, זה קשה, זה מה שנשאר לנו, רק להנציח את הטוב לב שלהם.
שמולי גרייצר, תודה רבה, סיפרת לנו על גיא.
תודה לכם שהקדשתם לו זמן.
אוקיי, נתראות, ביי ביי.
תודה רבה.
מה נשים עכשיו? יוסי בני.
אהובתי בשם עליון, אל נא נרצח את קופידון במו ידנו. רבות מדי האהבות שכבר נבלו בלבבות של ידידינו. על כן בשם כל הקדושים אני דודך מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. את הפירות האסורים אל צנצנות השימורים אל נא תשליחי, הם יאבדו את כל כוחם וצבעיהם וניחוחם אם לא תשגיחי. על כן בשם כל הקדושים אני דודך מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. אפילו ונוס תתקער בין התנור והמקרר ו הקיריים כחרוזי שיר השירים כאן יתבשלו בתוך סירים לצהריים. על כן בשם כל הקדושים אני מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. על כן אם לך שלומי יקר ראשך הניחי על הקר כך או אחר שלא כדין ולא כדת אהובתי תהי לעד כי את זוכרת. הלא בשם כל הקדושים אני דודך מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך
ידך. שלום לאבי צ'יפסר, מה שלומך אבי?
תודה רבה.
אתה אחד הסוחרים הוותיקים בחוף סוקולוב בהרצליה, נכון?
אם לא הוותיק מכולם, אני החנות שלי נוסדה על ידי יוראי ב-1955 ואנחנו החנות חומרי בניין הכי ותיקה בהרצליה.
רגע, רגע, בן כמה אתה? מותר לדעת?
אני 75, אבל החנות הייתה של הוריי. הוריי יפדו את החנות.
אז שאתה נולדת כבר הייתה חנות. לא, סליחה.
כשאני נולדתי...
החנות נולדה אחריך.
החנות לא, אני... אם אני 75, החנות כבר הייתה... אני נולדתי ב-50. החנות נולדה ב-55.
יפה, אתה היית בן 5, ואז קמה החנות.
כן, כן, כן.
יפה. אז בעצם אתה נולדת לתוך, ומה היה בסוקולוב של ילדותך אתה זוכר? אתה יכול בכלל להשוות לסוקולוב של היום?
בוודאי, זו שאלה. אז סוקולוב הייתה העיר, למה יש רעשים על הקו, סליחה?
יש להם רעשים, אני אנסה לסדר את זה. יותר טוב עכשיו?
כן.
אוקיי.
סוקולוב הייתה העיר המרכזית של הרי השרון, כלומר, מרמת השרון דרך מזרח, צפון מזרח, כלומר רעננה, כפר סבא, עוד השרון, פתח תקווה, הרצליה, הרצליה הייתה עיר המרכז, כולם היו באים להרצליה לקניות. והמצב ידרדר בצורה מחפירה.
לפני הידרדרות, בואו קצת נזכר בנוסטלגיה, ואז יהיה מספיק זמן גם לדבר על ההידרדרות.
הנוסטלגיה היא נוסטלגיה מעולה.
אוקיי, החנות הייתה באותו מקום כל השנים?
כל השנים החנות לא זזה סנטימטר.
אבל סוקולוב זז הרבה מאוד, או שגם לא. כי אתה יודע, אני עובר ברחוב סוקולוב.
סוקולוב השתנה, הוא לא זז, הוא השתנה.
הוא זז לגובה?
הוא השתנה מהקצה לקצה.
גם באווירה הרצליאנית?
גם באווירה, גם במהות, גם ביחס של העירייה לרחוב סוקולוב. יש פה שינויים דרסטיים שפגעו קשה מאוד מהשנים שאני זוכר כילד עד היום. השינויים, במקום להשתפר ולהתקדם, הלכו אחורנית.
כי יש טענה שאומרת שצריך להחזיר את החיים למרכזי הערים. שחניות כמו שלך חייבות להתפתח ולהישאר. ויש כאלה שאומרים, לא, לא צריך יותר, יש קניונים. בשביל מה חנויות ברחוב?
קודם כל, חנויות ברחוב בכל העולם חוזרים למרכז העניינים. זה המהות, כי אנשים, נכון שלקניונים יש יתרונות של חנייה, שלמרכזי ערים אין, אבל אנשים אוהבים לטייל, בעיקר נשים צעירות עם עגלות, נגדיר אותם כזוגות צעירים יותר נכון, לא נתייחס לסוג אחד של מין, נתייחס לסך הכל לזוגות הצעירים ולזוגות היותר בוגרים, תמיד מרכזי הערים היו מקומות שאנשים מטיילים, מסתכלים על חלונות ראווה, וזה היה מרכזי חיים תוססים, אם זה בתי קפה, ואם זה מסעדות קטנות או סנדוויצ'יות כאלה, תמיד הם היו מרכז החיים. לקניונים יש אולי איזה יתרון קטן של חנייה על גבי מרכזי ערים בעולם ובארץ בפרט. אבל משיחה שלי עם כמה מנהלי קניונים, גם הם מתלוננים קשה על עידן האינטרנט. אז כשאנחנו עוברים לעידנים שונים, עדיין מרכזי החיים הם מרכזי רחובות. כי בכל זאת אתה פוגש אנשים, מדבר, רואה, מתעניין, בכל זאת לדעתי.
במיוחד שמרכזי עיר כמו סוקולוב הולכים ונבנים מגדלים, והרבה תושבים שיגורו מעל הרחוב, ואז כוח קנייה.
תראה, היום בעולם מרכזי ערים זה הדבר שאנשים מעל 50, או יותר נכון בהגעה המקצועית שהיום קוראים להם דור שלישי, הרבה יותר נוח להם לגור במרכז ערים. לא צריך בבניינים גבוהים בפרט, כי יש להם את כל הפסיליטי, יש להם את כל מה שהם צריכים, אם זה סופרים, אם זה חנויות, אם זה שירותים, אם זה בנקים, אם זה כל מה שהם צריכים, נגיש להם ביד. אז המרכזי הרחובות הראשיים הופכים להיות יעד מרכזי לשרת את הציבור.
אוקיי.
וזה מה שראשי הערים לא רוצים להבין.
אני חושב שהם יבינו בכוח, כי זה ייחפה עליהם, כי האנשים רוצים לחזור למרכז העיר. עכשיו בוא נדבר על מה שקורה בסוקולוב בחודשים האחרונים. ראיתי תמונות וראיתי סרטונים, בוא נגיד, די מפחיד. כמות עכברושים מציפה את מרכז העיר. כמה זמן זה כבר ככה?
זה בשנה האחרונה, יש פה מכת עכברושים בלתי יתואר ובלתי מובן. אני לא יודע מאיפה המכה הזו, אני פה 75 שנה, לא זוכר כזה דבר של מכת ארבע ראשים. אין לי שמץ של מושג מאיפה זה בא. כנראה שגם לא מדברים ולא מטפלים בעניין. כי אין תשובה לעניין, כי עובדתית.
איפה אתה נתקל בהם?
אני?
כן.
אצלי בתוך המחסן. יש לי מאחורי החנות מחסן. אני אומר לך את האמת, אני בא למחסן, אני קודם עושה רעש שארבע ראשים יברחו. כי זה לא חיה שנושכת או עושה משהו, היא פשוט חיה מגילה ולא נעימה ומפחידה, שאני לא יודע לתת עליה את ההסבר, אבל היא מפחידה. יום אחד באתי למחסן, והלהקה של ארבע רוסים רצה לי, יצא מהמחסן בשורה. זה לא נעים. מעליי, מעל החנות שלי, יש בניין ישן בין 12 דיירים, מלא ילדים קטנים. הילדים פוחדים לרדת מהבניין. הם באים מהבית ספר, באים לקרוא לי, אבי, תעזור לנו לעלות הביתה, אנחנו מפחדים. ממה אתם מפחדים? רואים, מלא ארבע ראשים בחצר, אנחנו מפחדים. ובאמת, אני רואה ארבע ראשים מתרוצצים בחצר, שמאלה וימינה.
לפחות זה העלה את המחירות של המלכודות?
יש להגיד שכן. לא נעים, אבל כן.
אוקיי, אתה יודע, בכל צהרה יש מי שמתפרנס ממנה גם, אבל לא, אני צוחק, זה לא המטרה שלך. המטרה שלך שתהיה סביבת עבודה וסביבת מגורים ראויה. כמה שהם זוכרים את הדור הקודם, באים אליך להתייעץ, אבי, תעזור לי עם הדיבל, תעזור לי עם הברז, כמה הגישה האישית הזאת עדיין מבוקשת?
תראה, אני יכול להגיד לך ש85% מהלקוחות שלי, זה לקוחות די קבועים, וכל בעיה שיש להם, אם זה איזה תקלה בברז, או אם זה כל תקלה שיש להם בבית, גם אם הם לא באים פיזית, מתקשרים אליי, אבי, מה אני עושה עם בעיה כזו כזו, ברור שאני יכול לתת עצה מתוך ניסיוני רב השנים בתחום הזה, והלקוחות הצעירים יותר, באים כי ההורים אומרים להם, תקשו לאבי צ'יפסר, תפנו אליו, הוא יעזור לכם, הוא יש לו בחנות, הוא מחזיק כמעט את רוב הדברים הנגישים לתחזוקת הבית. אם זה אינסטלציה, ואם זה אביזרי אמבטיה, ואם זה וילונות למקלחת, ואם זה צבעים או כל דבר. אז כן, אז אני, כיוון שגם אני דור שני פה, והחנות מוכרת, השם לא התחלף לה, אותו שם א' צ'יפסר, הטמבוריה של הרצליה לא התחלף להשם.
ויהיה גם דור שלישי?
ואנשים מכירים אותנו.
יהיה גם דור שלישי? שהילדים שלך כבר לא יעסקו בתחום.
אני מקווה שדור שלישי לא יהיה. אני עושה הכל כדי שדור שלישי לא יהיה.
כי? כי זה עבודה קשה? כי אתה רוצה למאחל עם דברים אחרים?
קודם כל זה הרבה שעות. זה מ-8 בבוקר עד 7-8 בערב. אחד. וזה לא מצדיק את שעות העבודה. זה לא מצדיק, אין שום הצדקה לשעות העבודה כאלה, לשכר שאתה מוציא. היום עסק עצמאי בגודל שלי, שכיר במקום עבודה מסודר, מרוויח הרבה יותר ממני, עם תנאים הרבה יותר טובים משלי. יש לו חופש מחלה, ויש לו ביטוח בריאות,
ופנסיה.
וחופש, וכל מה שאתה רוצה, ופנסיה. ואצלנו הכל בא על חשבון, הכסף שלנו. ואם אני רוצה לנסוע לחול, ל-4-5 ימים, אני צריך לעשות 1,000 סיבובים, איך אני עושה את זה, מתי הזמן הכי חלש של העונה שאני יכול לנסוע, כדי לא לפגוע בציבור הלקוחות. אני אומר לך את זה, מה שנקרא אפילו בשיחה כאילו בינינו, בארבע עיניים, לך תהיה שכיר במקום טוב, עם משכורת טובה, אתה מסודר הרבה יותר מכל עצמאי, שהוא בעל חנות בכל תחום שהוא. אם זה הלבשה, אם זה הנהלה, אם זה, לא יודע. זה מה שאני חושב נכון להיום.
אני רוצה רק להקריא את התגובה של עיריית הרצליה, שגם אתה תשמע אותה. מעיריית הרצליה נמסר, מיגור מפגע החולדות מטופל באופן יסודי ועמוק על ידי העירייה, הן במרחב הציבורי והן בחצרות הפרטיות. העירייה פועלת באמצעות נקיטת אמצעים כגון הצבת מלכודות, שטיפת תעלות ביוב, קמפיין הסברה לתושבים ובעלי עסקים, טיפול מול קהילת מאכילי החתולים, הסדרת נושא עמדות האכלה המפוקחות לחתולים. אליהן מגיעות החולדות. זו התגובה של עיריית הרצליה, ואני אחל לך כמה דברים. אני אחל לך קודם כל שתרצה, שתזכה לראות את סוקולוב חוזר לחיים, כי באמת זה חוב ראוי ומרכזי, ומאחל לך גם פרנסה טובה, ושלפחות המותג צ'יפסר ימשיך גם אחרי שאתה תחליט לפרוש, שמישהו יחליט לקנות את העסק עם המותג, כי השם הוא באמת חשוב, שם ראוי.
התנאי שלי למכירת העסק הוא רק עם המותג.
עם המותג. אני חושב שהמותג הוא שווה לא פחות מאשר המלאי שיש לך, אם לא הרבה 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 יותר. אבי צ'יפסר, תודה.
אבל אני רוצה שנייה רק להגיב לך, שנייה אחת, להגיב לך לעניין של התגובה של העירייה. אני באופן אישי לא נתקלתי בשום מעמד שנעשה כדי להדביר את הארבעה ראשים. ומשיחות שאני שומע מלקוחות שבאים אליי ומתלוננים על המכת ארבעה ראשים, שבאים לקנות חומרי הדברה או מלכודות, ואני אומר להם, אבל אני קראתי פה או שם שהעירייה, אומרים לי, מה פתאום, הכל בלוף, אבל זה מה שהלקוחות אומרים. Okay. אני אומר לך שאצלי ארבעה ראשים בחצר מתרוצצים.
בוא נקווה שהמכה תיפטר והעסקים יסגשגו.
אבל טוב, בוא נסיים בזה שהמכה תיפטר ותבוא גאולה לכל תושבי הרצליה.
אמן. אבי צ'יפסר, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך, כל טוב.
להתראות, ביי ביי. ושמעתי בדרך שיר של מרסדס בנד, הכל עליי, קצת מאוד מתאים לשיחה עם אבי, הכל עליי. שלום לרן יקיר, סגן ראש עיריית הוד השרון, מה שלומך רן? הכל בסדר, יפה מאוד. בוא נדבר קצת על התחדשות עירונית ברשותך. אתה גם חבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהוד השרון, או
ממלא
מקום היושב ראש. היה לך נגיעה לענייני תכנון ובנייה לפני שהתחלת את הכהונה שלך?
לא, אני לא בא מהתחום הזה, אני בא מתחום התוכנה, אני מפתח תוכנה במקצועי, ועבדתי כל השנים בחברות הייטק, עדיין עובד. ישבתי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה בקדנציה הקודמת, התעסקתי קצת לפני שנבחרתי למועצה, הייתי משותף בכל מיני מאבקים שקשורים לתכנון ובנייה, וככה קצת למדתי את הנושא דרך הרגליים, אני לא איש מקצוע כמובן.
אני חושב שזה סוג של יתרון גם. לא, לא אמרתי את זה כביקורת, אם זה יש לי להתפרש כך. כי בעצם בנייה בעירונית היא קשורה קודם כל לבניין קהילה. לא רק לזכויות נדלניות. בשביל זכויות נדלניות יש את אנשי המקצוע שיסבירו מה מותר, מה אסור. אבל בניין קהילה זה נושא ערכי, קודם כל, לתפיסתי. בייחוד כשאין קרקעות פנויות.
זה נכון, והחוק באמת לוקח את זה בחשבון, והוא מגדיר את הצוותים המקצועיים בוועדת התכנון והבנייה כיועצים, ומי שמקבל את ההחלטות אלה נציגי הציבור הנבחרים, שהם אמורים להקשיב ליועצים, לקחת בחשבון את העמדה שלהם, ובסוף לקבל החלטות שיש בהם גם את הרכיב הציבורי, ולא רק את הרכיב המקצועי. כמובן, אם זה סוטה בצורה מאוד קיצונית, מהרכיב המקצועי, יש גם ועדות ערר, יש הרצאות עליונות שיכולות לתת בסוף את דעתם על הנושא הזה.
כן, אז בוא נדבר קצת על... תראה, עוד השרון אמנם היא סמוכה לרעננה וכפר סבא, אבל היא שונה לחלוטין. נכון שההחלטות, רוב ההחלטות התקבלו לפני הקדנציה שלכם, אבל היא עיר של מגדלים ברובה, לעומת רעננה וכפר סבא שנטולות מגדלים, וגם החלטה לעשות בנייה במתחמים ופחות בנייה, התחדשות עירונית לבניינים, מה שמביא להרבה מתחמים, לא סליחה, אני אנסה עכשיו את השאלה, מה שמביא למתחמים, זאת אומרת גדולה יחסית של דירות שהולכת לעבור התחדשות ביחד, ואחד מהם זה מתחם גיאורה שהיה שיתוף ציבור לפני שבועיים בערך. מה קורה שבעצם, למה התושבים, איזה חששות התושבים מביאים?
קודם כל, המפגש הזה שהיה בשבוע שעבר, הוא לא היה ממש מפגש שיתוף ציבור, הוא לא אורגן על ידי העירייה כמפגש שיתוף ציבור, שכאלה יש לנו לא מעט במתחמי התחדשות עירונית, אלא הוא היה מפגש של תושבים שפנו לנציגי הציבור שלהם וביקשו לבוא ונדבר איתם על נושאים שמטרידים אותם, שאפשר לחלק אותם בגדול, אם אני מקווה שאני לא מפספס משהו, לחלק אותם לשלושה סוגים של נושאים. אחד, בעקבות התוכניות להתחדשות עירונית בשכונת גיורה, יש תושבים גם שם וגם בשכונות הסמוכות שמוטרדים מנושאי תשתיות, בעיקר תנועה, תחבורה. הנושא השני הוא ספציפית בשכונת גיורה, הפרויקט התחדשות עירונית שעליו מדובר כרגע, שעומד להגיע לאישור של תוכנית בוועדה, והיה מופקד להתנגדויות, מדבר על הצרכת שטחים מסוימת שבה שטח שהוא היום ציבורי עובר למקום אחר באותו מתחם, פשוט מחליף מקום, ואז כמובן הבניין הציבורי שנמצא שם במגרש כדורסל שנמצא כאן יהרסו עד שיבנו מחדש במקום החדש, נמצא כמה מטרים משם, אבל בעורף הבניינים החדשים ולא בחזית. והנושא השלישי הוא נושא כללי של תחזוקה של השכונה, תאורה, צמחייה, גינון וכו', שגם זה מטריד אותם בלי קשר לבנייה חדשה, וזה טוב מאוד שתושבים פונים לנציגים שלהם בשביל דברים כאלה.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה גם קצת רואה מה קורה בערים השכנות, זה קריטי, אפילו שתושבים ידעו שיש להם עם מי לדבר, אתה לא היית חבר המועצה היחיד במפגש הזה. הגיעו עוד חברי מועצה.
נכון. חבר המועצה, סגן ראש העיר, דוד ביטון, היה מי שארגן את המפגש לפי פניות של תושבים. הגיעו גם חבר המועצה ארנון אברמוב, שגם הוא גר בסביבה, בשכונת הפרחים, שהיא שכונה סמוכה, וחברת המועצה ורדית ערד איגד, שגם גרה בשכנות לתכונת גיאורה.
והם יצאו מסופקים התושבים? כי תראה, עוד פעם, אין מה לעשות, חייבים להתחדש, הבניינים ישנים, לא ממוגנים, הם לא בנויים נכון מבחינת תשתית, מבחינת יעילות עירונית, וגם אין שטחים. אם רוצים להמשיך להגדל, שהעיר תגדל שתן מענה למשפחות צעירות, היא חייבת לגדול על חשבון בניינים ישנים. הם מבינים את זה, או שזה עדיין התנגדות... עמוקה יותר.
אני טיפה אתקן אותך, דווקא בהוד השרון היא עיר שיש בה הכי הרבה שטחים פנויים להפשרה בכל האזור, ואכן יש תוכניות מאוד גדולות שמקודמות על ידי המדינה, ועדה מחוזית והמוסדות האחרים במדינה, בשטחים הפתוחים האלה, גם באזור הפארק האקולוגי של הוד השרון, וגם באזור 531, וגם במרכז העיר. אבל... מעבר לשטחים הפתוחים האלה, רק פנייה בשטחים פתוחים ולהשאיר את העיר, את מרכז העיר להתעורר, זאת תפיסה לא נכונה, שתוביל אותנו לעיר לא בריאה. ואני חושב שבעניין הזה, גם צריכים איזשהו שילוב, שילוב מותקל, שילוב נכון של התחדשות עירונית, של מתן מענה לבניינים המאוד מאוד ישנים, של שנת 1980, ואין להם מיגון, והם... פגיעים לרעידות אדמה וכמובן לאירועי לחימה. מתן מענה למבנים האלה ולשכונות שסביבם, יחד עם התפתחות של העיר גם בשטחים שסובבים אותה, בשטחים הפתוחים, ויהיה לנו גם מזה וגם מזה. עכשיו, מבחינת מעט התושבים מוטרדים, היו שם תושבים מכמה סוגים, היו גם תושבים שגרים בבתים שאמורים להיות, להיערס ולהיבנות מחדש. וכמובן, אלה תושבים שיש להם את האינטרס שהדבר הזה יקרה כמה שיותר מהר. הם חיים היום בבתים לא בטוחים, עם תשתיות מאוד רעועות. היו תושבים שגרים מסביב, חלקם הם כאלה שהגישו התנגדויות לתוכנית הזאת. והיו תושבים שגרים בשכונות סמוכות ומוטרדים מאוד מהנושאים התחבורתיים שיכולים להתפתח, מהבעיות התחבורתיות, שגם היום הן לא פשוטות, יכולות להתפתח מתוספת של עוד יחידות דיור. אני חושב שבסך הכל הרבה אנשים לא אוהבים את התוספת של יחידות הדיור, אבל צריך לקחת בחשבון שהעיר, שמדובר בתוכניות מאושרות, יש לנו תוכנית מתאר שמקצה סלי זכויות לכל אזור, תוכנית המתאר הזאת תגדיל את העיר, רק היא מגדילה את העיר מ-70 אלף ל-150 אלף תושבים, אבל כמו שזה נראה עכשיו, המדינה מצופפת יותר את התוכניות שלנו, וסביר להניח שאנחנו נגיע תוך 20-30 שנה ל-200 אלף תושבים.
אוקיי, היא משמעותית מאוד. בוא נדבר על עוד מתחם שעורר כותרות והמון מתחם בני ברית, שסוף סוף הוועדת הרר דחתה את כל ההתנגדויות ואמרה, יאללה, צאו לדרך. היה שם הרבה יותר מאשר התנגדות טכנית או נדלנית, לתפיסתי.
מתחם בני ברית, דווקא
ההתנגדויות
בוא נאמר, ההתנגדויות שהוגשו על ידי הציבור היו מאוד מעטות, חלק מהטיעונים שעל פיסם ועדת הערר פסלה את ההחלטה לא לתת תוקף לתוכנית. הפכה את ההחלטה הזאת, הייתה שלתוכנית הוגשו סך הכל שתי התנגדויות של תושבים כגרים בסביבה, ועוד שם ההתנגדויות טכניות של מהנדסת העיר, היזם, דברים שמקובלים. מתחם בני ברית הוא מתחם, הוא לא מתחם מגורים היום, הוא מתחם תעסוקה מאוד מאוד ישן. בניינים ראויים וישנים, גגות אסבסט וכו', שקיים שם הרבה שנים, מנסים לקדם, בעלי הזכויות במתחם, מנסים לקדם פרויקט של התחדשות עירונית כבר עשרות שנים. הגיעו סוף סוף למצב שיש תוכנית מאושרת לפני 10 שנים, תוכנית שמקצה את הזכויות לשני מבנים של 70 יחידות דיור כל אחד, שני מגדלים של 70 יחידות דיור כל מגדל, מבנה ציבור, וכמובן גני ילדים ואולם שקיימים היום במתחם, והם יהרסו ויבנו מחדש במקום שונה באותו מתחם. ומה שהיינו צריכים לקדם, מה שקידמנו בשנים האחרונות, תוך התנגדות מאוד עזה, שאני חושב שהיא באת בעיקר מעניינים פוליטיים, הייתה תוכנית מפורטת למתחם, שמתוכה יוכלו תוכנית איחוד וחלוקה בעצם, שמאפשרת את הוצאת היתרי הבנייה. התוכנית הזאת עברה הרבה מאמורות בדרך. לפני חצי שנה, קצת יותר, בוועדה המקומית נוצר רוב נגד מתן תוקף לתוכנית, נגד עמדתי ונגד עמדת הצוות המקצועי שלנו. הוגש על זה ערר, והדבר הזה, בעיניי הנושא הזה הוא כבר מאחורינו. ועדת הערר קיבלה את הערר, היא החליטה לתת תוקף לתוכנית, והתוכנית הזו תמשיך להתקדם למתן היתרים.
אתה יודע, אנחנו חיים בקהילות שלנו, אני ברענן, אתה בהוד השרון, ואנחנו רואים את הקושי, באמת זה קושי באמת רגשי של אנשים לעשות שינוי, לעשות את המהפך הזה. לא מזמן עשיתם שיתוף ציבור גם בנוגע לחידוש רחוב דרך ה-200. ואנשים רוצים, אתה יודע, דיברתי קודם עם סוחר מהרצליה, שחי במרכז העיר, ואומר, תחזירו את החיים למרכז העיר, כי זה הלב של העיר. איך אפשר לגרום לציבור להבין שאין מה לעשות, עם כל החשש על הפגיעה בנדלן האישי, ההתפתחות בסוף היא תועיל לכולם.
שוב, גם אני חושב שלא תמיד זאת פגיעה בנדלן האישי. כשאתה מסתכל על, יכול להיות שיש מישהו שגר ליד פרויקט התחדשות עירונית, והוא גר בבית פרטי, וכן, עד היום היה לו שדה פתוח או בניין נמוך, עכשיו יהיה לו בניין גבוה מול החלון. יכול להיות. מצד שני, כל השכונה שלו תעבור שדרוג, גם מבחינת תשתיות תחבורה וגם מבחינת בניינים יותר חדשים, התחדשות של האוכלוסייה, כי יבואו דיירים חדשים לאותם דירות תמורה של היזם, שהם לרוב פי 2 מכמות הדירות שהייתה שם קודם, יבואו דיירים חדשים, השכונה תתחדש ותקבל פנים חדשות. בסך הכל אני חושב שזה לא בהכרח פוגע. לגבי התחדשות במרכז העיר, אז כן, קל מאוד להתרפק על הימים של המושבה של פעם, אבל כבר היום אנחנו לא מושבה, אנחנו 70,000 תושבים, איחוד של 4 מושבות, שבהרבה מקרים העבר של המושבה, של המושבות, קצת מפריע לנו להתקדם, אם נסתכל על דרכים שמחברות בין מגדיאל לרמתיים. מין דרך אחת שרה יחסית, שהיא כל החיבור בין מגדיאל לרמתיים, וכמובן זה משפיע על חיי העיר. אנחנו הלכנו לשיתוף ציבור הזה של, למהלך שיתוף ציבור המאוד רחב של התחדשות דרך רמתיים ומרכז העיר, מתוך ההבנה הזאת של כמה מרכז העיר הוא חשוב לעיר בריאה. מרכז שבו יש מסחר עיר, מרכז שבו הולכים ברגל, נוסעים באופניים ובתחבורה ציבורית, ולא רק בנוי למכוניות. זה מאוד חשוב. לא תמיד אנשים, לא תמיד בא אינטואיטיבי לתושב, התושבת שגרים באותו רחוב או ליד. אבל לשם אנחנו נלך. אם רק מסתכל על המטרו, הולכת להיות תחנת מטרו בצומת דרך המאתיים ברחוב הבנים בהוד השרון. תחנת מטרו כזאת. יש את כמה 70 שתוכנית המטרו שמייצרת מסד זכויות מאוד משמעותית, גם של מסחר וגם של מגורים.
ובצדק. ובצדק מוחלט לטעמי.
כי אם יש מקום שאתה רוצה שאנשים יגורו בו, צעירים, אנשים שצריכים להגיע לתל אביב, אנשים שנוסעים ללמוד וכו', זה ליד תחנת המטרו. ובכל מקום בעולם תחנות מטרו יכולות לייצר סביבם את האב העסקי הזה ואת החיים הנוקים יותר שהם לא תלויים ברכב פרטי. אז כן, פה בדרך המאתיים אנחנו נראה בניינים מאוד גבוהים. אנחנו, מה שכן, חשוב היה לנו לעשות מדיניות כדי לייצר בסוף ודאות תכנונית, כדי שלא כל יזם ייקח לעצמו איזשהו, לא ייקח לעצמו, אלא ישתף פעולה עם איזשהו קבוצת דיירים ויגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו להרים פה מגדל כזה או מגדל אחר. ולכן חשובים המתחמים, כדי שתהיה ראייה הוליסטית של הסביבה, וחשובה מדיניות של מתחמים גדולים שנותנת ליזמים ולדיירים ודאות תכנונית של מה הולך לקרות שם.
רני קיר, סגן ראש עיריית הוד השרון, ממלא מקום הוועדה המקומית, יושב ראש הוועדה המקומית תכנון ובנייה, תודה רבה על השיחה, ויאללה, בוא נבנה, המלחמה אני מקווה שמאחורינו, אז בוא נבנה את המדינה שלנו מחדש, גם חברתית וגם נדלנית.
אמן, אני מצטרף לדברים שלך, דודי, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות, ביי ביי. ונסיים עם פאר טאסי וחנן כהר, חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
חם מהשם אני צולל אל הים השלחתי את הכל מזמן וזה הכל מתוזמן כמו שעון מכוון ניצחתי אז מה עכשיו יש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר השורשים יהיו לעץ המנגינות כמו נר דולק ויש ימים המוזיקה לימדה אותי זו רק תקופה 38 ועוד קצת ויש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר השורשים יהיו לעץ המנגינות כמו נר דולק יש ימים המוזיקה לימדה אותי זו רק תקופה 38 ועוד קצת את נשארת כמו ים אני חולף כמו החול חשבתי שאני כל יכול עומש הרבה לאור יותר מדי לאבד זכיתי שיש על מה לפחד ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר השורשים יהיו לעץ
38 ועוד קצת. את עוד מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל. את עוד מדברת עם הים, אני לא מדבר אליי כלום. הבל הבלים הכל הבל חוץ מכדורגל. לבמה אתה שוכח כי אין סם כמו הופעות, אבל הפסקת לאשר, אז חזרו החלומות. לא מסוגל להפסיד ולא מוכן להודות שנכשלת.
החיים כמו פורמולה אחת ורק אתה עוד לא הבנת, בדיוק שחשבת שניצחת איבדת ריכוז והתהפכת, איבדת אמון והתפכחת. עכשיו אתה מודע אז הסתבכת ואין איך לפרסס כי התבגרת. רק לבקש תמימות שאין בחרת ולקבל את מה שכבר בחרת. את לא מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל.
את עוד מדברת עם הים, אני לא מדבר אליי כלום.
יום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר, אצחק איתך על חוף הים איך שניצחנו מול כולם.
תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
עמד הגורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק, וכל האנשים שבפלך חמדו את גופו המוצק. ברטט הביטו הם פנימה, ישר באותו הדבר שלפי מצוותיה של אמא את שמו לא אוכל כאן לומר. זהירו את הגורילה. ופעם בדרך של פלא מצאו את הסורג מחוץ, וככה באופל הכלא עמד הגורילה בחוץ. אולי בעצמו הוא יפקיע, אולי גם עזרו לו אולי, אך ככה לפתע הודיע עליי לאבד את בתוליי. זהירו את הגורילה. שמע מאמן הגורילה, מיד במקומו הוא קפה. אסון עוד יקרה פה חלילה, הקוף לא ידע עוד קופה. וכל האנשים שבגבר הציצו אתמול בלי בושה, אתה נמלטו לכל עבר, כן אין עקביות באישה. זהירו את הגורילה. כולם נמלטו אז בצוותא, הרחק מהקוף המיוחם. נותרו מאחור רק סבתא ושופט בגלימה כפחם. הסבתא נפלה מתמוטטת, שכבה מבוהלת קופת. קרבה הגורילה רוטטת אליה ואל השופט. זהירו את הגורילה. שכבה הסבתא ללא נוע, חשבה לפחד אין ממה, כי אם כבר יעז בלינגוע זו סתם הפתעה נעימה. הרהר השופט מסוכן הוא, אך אין כל מקום לדאגה. אני כקופה מגוחכנו, מיד יבחר ששגה. זהירו את הגורילה. חשוב מה קרה לו מיהרת במקום הגורילה כעת. מי מן השניים בחרת? זקנה בת מאה או שופט? אני את עצמי אני יודע. אני הייתי נוהג בתבונה. הגיל רבותיי לא קובע, הייתי בוחר בסקנה. זהירו את הגורילה. אולם הגורילה בזעם הוכיחה לכל בבירור, שלא בכל פעם תפתעם בכוח אגב רק אשור. וכך למרבה כל הצער דווקא בשופט הוא בחר, וככה לאובי היער.